כתובות, דף מ"ו, מתחילים בעזרת השם, דף מ"ה עמוד ב', 15 שורות מלמטה, במילים תנו רבנן. מעשה ברוכל אחד, כך פותח המדרש רבה, ספר ויקרא, פרשת ט"ז, אות ב', שהיה מסתובב בעיירות סביב העיר ציפורי. והוא היה מכריז ואומר, מי רוצה לקנות סם חיים? מי רוצה לקנות סם שייתן לו עוד שנות חיים? אם שמיים קצבו לו 70 שנה, הוא יכול לחיות 80, 90, 100 שנה על ידי הסם הזה. אנשים התקבצו סביבו והתעניינו לשמוע פרטים על אותו סם מיוחד. ישב רבי ינאי בטרקלין של הבית שלו, והוא שומע את ההכרזה הזאת. ואז הוא פונה לאותו רוכל, ומבקש ממנו, ומרבה להפציר בו, בוא ותמכור לי מהסם, סם החיים. אמר לו אותו רוכל, כבוד הרב, הרב ואלה שהם כמותו, אינכם צריכים את הסם הזה. אינכם צריכים את הסם שאני פה בא ונותן לאנשים. ורבי ינאי בכל זאת מפציר בו, שייתן לו מאותו סם חיים. הרוכל מגיע אל ביתו של רבי ינאי, פותח את התיק, מוציא משם את האיגרת, את הקלף, את הספר של תהילים, פותח לו ומראה לו את הפסוק, מי האיש שחפץ חיים? מי האיש שמעוניין להוסיף לעצמו עוד שנות חיים? אוהב ימים לראות טוב, רוצה שהשנים האלה שיוסיפו לו יהיו שנים טובות. מה תעשה? אומר הפסוק, תנעל את פתחי פיך, נצור לשונך מרע, ושפתיך מדבר מרמה. תימנע מלדבר לשון הרע ורכילות, כך אתה תאריך את שנות חייך בעולם הזה, בטוב ובנעימים. רבי ינאי שמע את הפסוק, כל כך פשוט, כל כך עוצמתי, והוא אמר את המילים הבאות. כל ימי הייתי קורא הפסוק הזה, ולא הייתי יודע עד היכן הוא פשוט, עד שבא רוכל זה, והודיעו, מי האיש שחפץ חיים? לפיכך, משה רבנו מזהיר את עם ישראל בפרשת מצורע ואומר להם, זאת תהיה תורת המצורע, תורת המוציא שם רע. מי שמוציא שם רע על חברו, מדבר לשון הרע על חברו, תראה מה עלתה לו, צרת ועוד כל מיני צרות איומות ונוראות. מוציא שם רע זה אחד מהסוגים של סיפור לשון הרע ורכילות. אדם שמספר דברים רעים על חברו, גם אם הם אמת, הוא עובר על איסור סיפור לשון הרע. אבל אם הוא מספר דברים שאינם אמת, דברים רעים שהם אינם נכונים על חברו, הוא עובר על האיסור של מוציא שם רע. אבל יש בספר דברים, פרשת כי תצא, פרשה מיוחדת שנקראת פרשת מוציא שם רע, ששם יש חידושים מיוחדים שאין אותם במקרים רגילים של סיפור לשון הרע ורכילות. התורה שם מדברת על חתן שקידש בתולה, ובזמן המשנה והגמרה היו ממתינים 12 חודש מאז שקידשו את הבתולה, ואז הפכו אותה לאשת איש על ידי שנתנו לה טבעת קידושין או כסף קידושין וכדומה. המתינו 12 חודשים, ואז היה לוקח החתן את הכלה מבית אביה, מכניס אותה לחופה, ומאז היא חיה בבית בעלה. והנה בא אותו חתן אחרי שהוא הכניס את הקלה שלו לחופה, ולפי דעת רבי אליעזר בן יעקב מדובר גם, כמו שרשי כאן כותב, כשבעל, בגמרא מרחיבה בדעה של רבי אליעזר בן יעקב וחכמים בעמוד הבא, אחרי זה, אחרי שהכניסת לחופה וכולי, והוא בא ומספר שאותה קלה, אחרי שהיא קיבלה ממנו קידושין, זינתה, ויש לו שני עדים שמעידים. ואם כן, היא חייבת סקילה. אם היא נערה, נערה ארוסה שזינתה, חייבת סקילה. אומרת התורה, ואם יתברר שהעדים האלה שקרנים, ויסרו אותו, החתן מקבל מלכות וחייב לשלם 100 כסף. אלה הם דברים מיוחדים של פרשת מוציא שם רע. מביאה הגמרא ברייתא תנו רבנן. לפי דעת חכמים, חתן שהכניס את הכלה לחופה, בין אם הוא בעל ובין אם לא, המוציא שם רע, לוקה, כמו שאומר הפסוק, ולקחו זקני העיר ההיא את האיש ויסרו אותו, שזה כוונה מלכות, ונותן מאה סלע, כמו שכתוב, ואנשו אותו מאה כסף. רבי יהודה אומר, את המלכות הוא יקבל. ללקות לוקה מכל מקום גם אם לא בעל. אבל מאה סלע, זה כנס מיוחד שרק אם בעל נותן, אם הוא מוציא שם רע אחרי זה. אם לא בעל, אינו נותן, וגמר מביאה שתי לשונות, בדיוק במה הוויכוח בין התנא הראשון לבין רבי יהודה. לפי הלשון הראשון, תנא קמא ורבי יהודה כמפלגי בוויכוח, בפלוגתא דרבי אליעזר בן יעקב ורבנן, שברחבה הגמר מביאה את זה בעמוד הבא, וכמו שכבר אמרנו את זה קודם. דעת רבנן, כמו שרשי מביא, פרשת מוציא שם רע, בין בעל, בין לא בעל. על זה נאמר המלכות וגם הכנס. לעומת זאת רבי אליעזר בן יעקב אומר, לא נאמר פרשת מוציא שם רע אלא כשבעל. לכן מהסלע לא מחייבים אותו אלא כשבעל, אבל מלכות מחדש. תכף נראה רבי יהודה, שסובר כמו רבי אליעזר בן יעקב, אבל הוא בעצמו מחדש רבי יהודה, ש... גם אדם שהוא אינו חתן שהתחתן והוא מוציא שם רע על קלתו, שזה המהות של פרשת מוציא שם רע שם בפרשת כי תצא, אלא כל אדם שמדבר לשון הרע ורכילות על חברו, חייב מלכות לפי דעתו של רבי יהודה. ולכן, מכיוון שהוא עובר על העזרה שנאמרה בפרשת קדושים, לא תלך רכיל בעמך, על זה הוא לוקה. כי הוא הרי הלך רכיל. ואף על פי שזה לאו, הרי בדרך כלל אדם שעובר על איסור לא תעשה, העונש על זה הוא מלכות, אבל זה בדרך כלל מדובר על אדם שעשה מעשה, אז הוא לוקה. כאן בסך הכל דיבר, סובר רבי יהודה, לאו שאין בו מעשה לוקין עליו, כמו שהוא מביא במסכת מכות דף ד' ובמסכת חולין דף פי ג', כמו שרשי כאן מביא. ולכן, בזה הוויכוח בין תנא קמא לבין רבי יהודה, בפלוגתא דרבי אליעזר בן יעקב ורבנן, ואחי קמא, תנא קמא. המוציא שם רע גם לוקה וגם נותן מאה סלע בין בעל בין שלא בעל, כמו דעת רבנן, שסוברים שהפרשה נאמרה על עצם זה שהכניסת לחופה, אם הוציאה לאחרי זה שם רע, הוא חייב גם את המלכות וגם את הכנס. לעומת זאת, רבי יהודה אומר, כי הוא סובר כמו דעת רבי אליעזר בן יעקב, ולכן, ללקות מלכות, לוקה מכל מקום, כי רבי יהודה נאמן לדעתו, שגם לא תעשה, שאין בו מעשה, דיינו דיבור בעלמה, שאדם עבר בדיבור הזה על איסור לא תעשה שלא תלך רכיל בעמך, לוקה. לא קשור לפרשת מוציא שם רע. אבל מעשה לה, רק אם הוא בעל, אחרי שהוא כנס אותה לחופה, נותן. אם הוא לא בעל, אינו נותן, כי רבי יהודה סובר כמו רבי אליעזר בן יעקב, שפרשת מוציא שם רע נאמרה דווקא, הוא רק גם הכניס אותה לחופה וגם בעל. איקא דאמרי, לפי לשון אחר, שניהם סוברים כמו רבי אליעזר בן יעקב, כולה כרבי אליעזר בן יעקב, שפרשת מוציא שמא נאמרה רק כשהוא בעל, ואחי קאמר. לפי דעת תנא קמא, המוציא שם רע, לוקה ונותן מהסלע, והוא נותן מהסלע רק בתנאי והוא שבעל, כמו דעת רבי אליעזר בן יעקב. רבי יהודה אומר, וזה הוא חולק על תנא קמא, שהם אומרים, גם לוקה וגם נותן מהסלע בתנאי שבעל. לעומת זאת רבי יהודה אומר, מהסלע באמת רק בתנאי שבעל הוא ייתן. אבל ללקות לוקה מכל מקום. מכיוון שרבי יהודה הולך לשיטתו, כמו שכבר אמרנו מקודם, שעצם האיסור שאדם עובר של לא תלך אחי בעמך, כל אחד שמדבר לשון הרע, אתה קשור בכלל לסיפור של מוציא שם רע מפורסם בפרשת כי תצא, חייב לפי דעתו של רבי יהודה מלקות, על עצם דיבור על לשון הרע שהוא דיבר. שואלת הגמרא, וסבר רבי יהודה ללקות לוקה מכל מקום על עצם הלשון הרע שהוא דיבר? והתניא, רבי יהודה אומר, רק אם בעל לוקה, לא בעל אינו לוקה. מתרצת הגמרא שני תירוצים. תירוץ ראשון, אמר רב נחמן בר יצחק, מה שרבי יהודה אומר, שהוא לוקה גם כשהוא לא בעל, בברייתא הראשונה, זה הכוונה, מכת מרדות מדרבנן. דיינו באמת לפי התירוץ הראשון, הגמרא מבארת כעת הסבר חדש בדברי רבי יהודה. לא שהמלכות, מכיוון שהוא עבר לא תלך רכיל בעמך, הוא חייב מלכות מהתורה, אלא חייב מלכות רק מדרבנן באמת, ולא מהתורה. תירוץ שני, רב פאפא אמר, באמת רבי יהודה סובר, כמו שהוא סובר במסכת מכות וחולין, שבאנו מדברי רש"י, שאדם שעובר על לא תלך רכיל בעמך, הוא עבר על איסור לא תעשה, גם כשהוא בסך הכל דיבר, זה לאו שאין בו מעשה, לוקה מהתורה, מלכות. ומהי הברייתא השנייה, שאומרת רק אם בעל לוקה, לא בעל אינו לוקה, דקתן יעתם הברייתא השנייה. מה הוא לוקה רק אם הוא בעל? תשלום ממון של הכנס, ואם לא בעל הוא לא משלם את הכנס כמו רבי אליעזר בן יעקב. התנא בברייתא כשאומר לוקה זה הכוונה לוקה בזה שהוא משלם. מלכות ממש? בוודאי שהוא לוקה גם אם הוא לא בעל, כי רבי יהודה סובר הרי שלוקים גם על לא תעשה שלא תלך רכיל בעמך בלי קשר לפרשת מוציא שם רע. הגמרא מאוד מתפלט. להגיד שאדם לוקה שזה הכוונה שהוא משלם? וקר אליי לממון מלכות, אומרת הגמרא ודאי, אין, ואני אוכיח לך את זה ממשנה ואתנן. בסוף ספר ויקרא יש פרשה של ערכין, אדם שנודר ערך אדם פלוני או ערך של עצמו עליו, הוא מקבל על עצמו לתת את זה לבית המקדש, אז יש תעריף, סכום, שלפי שניו של האדם שעליו נדרו, לפי הגיל שלו, ככה התשלום שצריך לשלם. האומר, חצי ערכי עליי, לפי דעת התנא הראשון נותן באמת חצי ערכו, חצי מהסכום שרשום על הגיל שלו הוא נותן. רבי יוסי ברבי יהודה אומר, לוקה, לא מלכות, אלא זה תשלום, ונותן ערך שלם, לא חצי. שואלת הגמרא, התחלה הגמרא הבינה, לוקה הכוונה מלכות. עמאי, אמר רב פאפא, לא שהוא לוקה מלכות, אלא לוקה בתשלום ערך שלם, ולא רק חצי. רואים שהתנא, חיוב ממון הוא קורא לו מלכות. שואלת הגמרא באמת מה הייתה מה הסיבה שלפי רבי יוסי ברבי יהודה אדם שקיבל על עצמו בסך הכל לשלם חצי ערכו הוא צריך לשלם את כל ערכו. מתרצת הגמרא גזרה שגזרו חכמים על אדם שאומר חצי ערכי חצי ערכו שישלם את כל ערכו עתו, כי זה דומה לאדם שאומר ערך חציו של פלוני עליי. עכשיו יש הבדל גדול אם האדם אומר חצי ערכו או ערך חציו. מה ההבדל? אם יש את הערך שהוא סכום של 20 שקל נאמר, אתה אומר חצי מהערך זה 10. אבל אם אתה מדבר על ערך של חצי של בן אדם, מה זאת אומרת חצי של בן אדם? אתה לא מדבר על החצי של הסכום. יש הבדל אם אתה מדבר על החצי של הסכום, שזה מדברנו עכשיו, מקודם. ויש הבדל אם אתה מדבר על החצי של הבן אדם. יש חצי ערכו, יש את הערכו וחצי ממנו, זה חצי מהסכום, יש ערך חציו של הבן אדם. מה זאת אומרת חציו של הבן אדם? אתה יכול לנדוב ערך של חצי של בן אדם? הכלל הוא שאם האדם נודר רק איבר אחד, ערך איבר אחד של אדם לבית המקדש, אז תלוי. אם זה איבר שהנשמה תלויה בו, כמו ראש, ערך ראשו של פלוני, אדם מקבל על עצמו לשלם, הוא צריך לשלם את דמי כולו, כי בלי ראש בן אדם לא יכול לחיות. גם בלי חציו הוא לא יכול לחיות. יחתכו את הבן אדם לחצי, הוא לא יכול לחיות ככה. אז זה גם נקרא איבר שהנשמה תלויה בו, אז אדם אומר, ערך חציו עליי, הוא צריך לשלם את כולו. כי הרי, וערך חציו אבי לאיבר שהנשמה תלויה בו, ולכן הוא חייב לשלם את כולו. תנו רבנן לעניין מוציא שם רע כתוב, ואנשו אותו. איזה עונש? זה תשלום 100 כסף של ממון. ומה שכתוב, וישרו אותו, זה מלכות. מבאר את הגמרא בשלמה, ואנשו זה ממון. דכתיב מפורש, ואנשו אותו 100 כסף ונתנו להביא הנערה. אלא וישרו זה מלכות, מנהל אנשי ישורים האלה, זה הכוונה למלכות. אמר רבי אבאו, למדנו בפרשת מוציא שם רע כתוב ישרו. ולגבי בן סורר ומורה, גם ככתוב ישרו. בן סורר ומורה שהוא מתנהג מאוד מאוד בצורה מופרעת, אוכל הרבה בשר, שותה הרבה יין, עושה כל מיני דברים משונים. יש פרשה מיוחדת של בן סורר ומורה, שם כתוב וישרו. ובפרשת בן סורר ומורה כתוב גם בן. אז דורשים ישרו מישרו, ישרו של מוציא שם רע מישרו של בן סורר ומורה, ומכיוון שבישרו של בן סורר ומורה כתוב בן, אז דורשים וישרו מבן, כי יהיה לאיש בן סורר ומורה. וישרו אותו ולא שמע עליהם. אז מכיוון שלומדים גזרה שווה מבן סורר ומורה למוציא שם רע, אז לוקחים מבן סורר ומורה את המילה בן. כאילו זה כתוב במוציא שם רע, כי לומדים מגזרה שווה מה שכתוב בבן סורר ומורה, כאילו זה כתוב במוציא שם רע. ואז, אחרי שבפרשת מוציא שם רע, כבר הבאנו לשון בן, דורשים גזרה שווה, ובן מי בין. שכתוב לעניין, מלכות, והיה עם בין הכות הרשע. שזה נאמר למלכות. יש כלל, אין עונשים, אלא אם כן מזהירין. התורה לא נותנת עונש, אלא אם כן היא אמרה שזה הדבר אסור. אין דבר כזה שתורה כותבת רק עונש. בדרך כלל, יש, התורה כותבת איסור לא תעשה, אז היא כותבת, ואם הבן אדם עבר על לא תעשה, יש עונש. אזהרה למוציא שם רע מניין. איפה כתוב אזהרה שאסור להוציא שם רע? אז רבי אלעזר אמר, מזה שכתוב לא תלך רכיל, לא להוציא שם רע. נתן אומר, מזה שכתוב ונשמרת מכל דבר רע, ישמר, זה לשון לא תעשה, נשמרת מכל דבר רע, תיזהר לא להוציא שם רע. שואלת הגמרא, ורבי אלעזר שלמד מלא תלך רכיל, מה איתם הלא אמר מהיימי ונשמרת מכל דבר רע, כמו שלמד רבי נתן. תרצת הגמרא, כי לפי דעתו, הפסוק ההוא, מבא אליי, לכדי רבי פנחס בן יאיר, ונשמרת מכל דבר רע, מכאן אמר רבי פנחס בן יאיר, אתה רוצה להיות קודש קודשים, להיות אדם טהור, אל יערהר אדם ביום, הרהורים לא טובים, ולא יבוא לידי טומאה בלילה. כמו שכתוב בסמוך לפסוק הזה, כי יהיה בך איש אשר לא יהיה טהור מקרה לילה. כדאי לציין כאן סגולה, בדוקה ומנוסה, איך אפשר לאדם לעמוד מול שר של אש ולשמוע את עצמו עם מחשבות טהורים. מובא באור החיים הקדוש בשם קדמונים, אם אני זוכר טוב זה מהקו הישר, והוא גם כן מביא את זה מאוד קדמונים. שאדם שבא לו מחשבה לא טובה, שיצייר לנגד עיניו דמות אביו. כמו שכתוב שכשיוסף כמעט נכשל באשת פוטיפר, כתוב שדמות דיוקנו של אביו נראתה לו בחלום, דמות דיוקנו של יעקב אבינו, ואז הוא הצליח להישמר מן החטא. אז מובא בקדמונים, וזה מובא ברבנו אור החיים הקדוש, שאם אדם מגיע אליו מחשבה רעה, שיצייר מול עיניו, ידמיין במחשבתו את פרצופו של אביו, כפשוטו. לא משנה מי היה אביו, שידמיין במחשבתו את פרצופו של אביו, וזה ישרוף את המחשבה, פשוט, זה שורף את המחשבה, בדוק ומנוסה ממש. אם אדם זוכה למחשבות טהורות, בוודאי שהוא יזכה שהוא לא יבוא לידי טומאה בלילה. ונשאלת השאלה, רבי נתן שלמד אזהרה למוציא שם רע, מהפסוק ונשמרת מכל דבר, מהי תמה לא אמר מהי, מהפסוק לא תלך רחיל בעמך, כמו שאמר רבי אלעזר. תרצת הגמרא, לפי דעתו, הוא הפסוק הזה, אזהרה לבית דין. הדיין שלא יהיה רך לזה וקשה לזה. רחיל זה כמו שתי מילים, רך לי. אל תהיה לאחד רך ולשני קשה. הבאנו לפני כמה שורות, הבאנו את הברייתא, תנו רבנן ואנשו אותו, זה ממון וכולי. עכשיו הגמרא מביאה את ההמשך של הברייתא הזו. אם הבעל לא אמר לעדים, הרי מה זה מוציא שם רע? סתם שהוא סיפר על אשתו דברים רעים שהיא זינתה? מי מאמין לו בכלל? אלא מה, הוא מביא שני עדים, שמעידים שהיא זינתה אחרי שהייתה אשת איש, אחרי שקיבלה ממנו קידושין. אז בכלל מתחילים לדבר על העניין של מוציא שם רע, אם יתברר שהם צודקים, היא חייבת סקילה, ואם לא, אז הוא חייב מהכסף ומלכות. אבל כל זה מדובר שהוא זה שאמר לעדים תבואו להעיד, אבל אם העדים באו מעצמם, הוא לא אמר לעדים בואו והעידוני. והן מעידין אותו אליהן, והם נמצאו עדי שקר. אז הוא אינו לוקה, מהו השם שהם העידו עליה, וכן אינו נותן מהסלעים. אבל אם מתברר שהעדים האלה אמרו דברים נכונים, אז היא נסכלת. ואם בסופו של דבר מתברר שהעדים שיקרו, אז זוממיה, העדים הזוממים, מקדימים לבית הסקילה. והגמרא מבארת שזה לא הכוונה אי וזוממיה, כי זה ודאי לא סלקדתך, כי הרי לא יכול... אם הם צודקים, אז רק היא נסכלת, ואם הם לא צודקים, אז רק הם נסכלים. אלא או היא או זוממיה מקדימים לבית הסקילה. מדייקת הגמרא, הברייתא אומרת, אם הוא לא אמר לעדים, בואו והעידוני, והם עדים אליהם, אז הוא לא חייב. תמה דלא אמר לו. אמר להו, אבל אם אמר להם שיבואו ועידו שזינתה, אף על גב, דלא שכרם בממון, לא אגרינו. בכל זאת הוא חייב מלכות וכנס. להפוקי מדבריו של רבי יהודה, דתניא, רבי יהודה אומר, בעל שמוציא שם רע על אשתו אחרי שהוא מתחתן איתה, אינו חייב במלכות וכנס עד שיזכור עדים. מה הייתה עמד רבי יהודה שדווקא מוסחר עדים הוא חייב? אמר רבי אבאו, לומדים את זה גזרה שווה. עתיה סימה, סימה כתיב אחת לגבי מוציא שם רע לשון סימה, והוא שם לה ללעוד דברים. וכתיב אתם לגבי איסור ריבית, שאדם אסור לו להלוות כסף לחברו ולדרוש ממנו שיחזיר לו יותר ממה שהוא הלווה לו. לא תסימון עליו נשך, משהו שנושך ממנו, שלוקחים ממנו יותר ממה שהוא לווה. מה להלן הסימה שנאמרה לעניין ריבית, כמובן שמדברים פה על ממון, אף כאן סימה של מוציא שם רע זה על ידי שהוא סוחר אותם בממון. אמר רב נחמן בר יצחק, וכן שנה, וכן תנא רב יוסף מצידון, צידוני, בבית מדרשו של רבי שמעון בר יוחאי, גם כן עתיה לומדים גזרה שווה סימה, סימה מריבית. באי רבי ירמיה, לפי דעתו של רבי יהודה, שכדי שהבעל יהיה חייב משום מוציא שם רע את הכנס והמלכות, הוא צריך לסחור את העדים, ודיברנו על ריבית. אם הוא לא שכר אותם בכסף, אלא בקרקע, שכרן בקרקע, הוא אמר להם, תשמעו, אם אתם עכשיו באים להעיד, אני נותן לכם פיסת קרקע. מה הוא? האם הוא יהיה חייב משום מוציא שם רע, מלכות וכנס, או לא? כי הרי ריבית שייכת בממון או במטלטלים, ולא בקרקע. שאלה נוספת, אם הוא שכר אותם ממש בפרוטות, פחות מפרוטות אפילו, בפחות משווה פרוטה, שלא שייר בזה ריבית, מה הוא? או שהוא שכר בפרוטה, אבל את שניהם יחד, כל אחד מקבל חצי פרוטה, מה הוא? האם הוא חייב מלכות וכנס? ספק נוסף בעיר הוושי, הוציא שם רע, הוא התחתן איתה פעם ראשונה, וגירש אותה, והוא התחתן איתה שוב, ואז הוא מוציא שם רע על הנישואים הראשונים, שכבר בנישואים הראשונים הוא לא מצא לבטולים, מה הוא? האם הוא חייב מלכות וכנס או לא? ספק נוסף, הוא ייבם אותה, זאת אומרת, היא התחתנה במקור עם אחיו, ואחיו מת בלי בנים, והיא נפלה לפניו לייבום, והוא מוציא שם רע על נישואי אחיו. הוא טוען שאחיו לא מצא לבטולים כשהוא בא עליה. מה הוא? האם הוא חייב מלכות וכנס או לא? אומרת הגמרא לגבי השאלה האחרונה, פשוט מאחד, את זה אנחנו יכולים לתרץ. דתני רבי יונה, כתוב לגבי מוציא שם רע שבא אבי הנערה ואומר לבית דין, את ביתי נתתי לאיש הזה, והנה הוא שם לעלילות דברים וכו', לא מצאתי לביתך בתולים משמע, דווקא לזה, שהאבא נתן את ביתו לאותו אדם, ולא ליוום, היוום שמוציא שם רע, אין לו את התורה של מלכות וממון. דיברנו, בתחילת השיעור על הוויכוח בין רבנן לבין רבי אליעזר בן יעקב, מתי הבן אדם נחשב בעל לעניין להוציא שם רע על אשתו. אנחנו לא אומרים שסתם בן אדם שמדבר לשון הרע, אלא יש בו את התורה המיוחדת של מוציא שם רע. אז הבנו שיש ויכוח בין רבנן לבין רבי אליעזר בן יעקב, האם רק אם הכניס, אפילו אם רק הכניס אותה לחופה, או דווקא בעל. מביא הגמרא כאן את הוויכוח. מה רבנן ומה רבי אליעזר בן יעקב, דתניא, כיצד הוצאת שם רע, מתי בן אדם הזה נחשב בעל לעניין זה שאם הוא מוציא שם רע הוא חייב בחבילת העונשים הזאת. שאם יתברר שהוא שיקר הוא חייב כנס ומלכות, ואם לא, היא חייבת סקילה. בא לבית דין ואמר לאבי הנערה, פלוני, לא מצאתי לביתך בתולים כשבאתי עליה. אם יש עדים שזינתה תחתיו, אז היא חייבת סקילה. וכאן הברייתא אומרת, יש לה כתובה מנה. ואחרי הגמרא מיד מקשה, אם יש עדים שזינתה תחתיו, יש לה כתובה מנה, בת סקילה היא. היא הייתה אשת איש שזינתה, נערה מאורסה בסקילה. תרץ את הגמרא אחי כמה, אם יש עדים שזינתה תחתיו, נכון, בסקילה. אבל אם זינתה לפני שהוא קידש אותה, לפני שהייתה אשת איש, מעיקרה. ולכן אין לה בתולים. יש לה כתובה מנה. למה? כי בן אדם שמתחתן עם בתולה נותן לה כתובה 200, אבל אם היא לא בתולה, יש לה כתובה מנה. כי התנא כאן בברייתא סובר שאדם שנושא אישה בחזקת שהיא בתולה ונמצאת בעולה, זה לא נקרא מכך טעות שהבן אדם פטור לגמרי מלתת כתובה, אלא הוא נותן כתובה של מנה. ממשיכה הברייתא. נמצא שהשם רע שהבעל הוציא עליה, זה היה שקר, אינו שם רע, כי העדים האלה שהוא בא להוכיח את טענתו שהיא זינתה תחתיו כשהייתה אשת איש, נמצאו זוממים. מה זאת אומרת זוממים? באו עדים אחרים ואומרים להם, רגע, מתי היה סיפור שאתם עדים עליו? הבנו. איפה הייתם? אתם הייתם במקום פלוני, ביום פלוני, ואתם מספרים שהעדתם את העדות הזאת? שקר. אימנו הייתם במקום אחר באותו זמן. והתורה נותנת נאמנות לעדים השניים. והעדים הראשונים הופכים להיות זוממים. אז הבעל הוא לוקה ונותן מאה סלע, כדין מוציא שם רע. לפי דעת חכמים, גם אם לא בעל, בין בעל בין לא בעל. רבי אליעזר בן יעקב אומר, לא נאמרו דברים הללו של חיוב, מלכות וכנס, אלא כשבעל. שואלת הגמרא בישלמה לרבי אליעזר בן יעקב שהוא סובר שבשביל להתחייב משום מוציא שם רע, כנס ומלכות, זה דווקא כשבעל, היינו דכתיב לעניין מוציא שם רע, כי ייקח איש אישה, הוא בא אליה, הוא שנאה. ואחר כך כתוב ושם לה לילות דברים וגומר, והקרב עליה ולא מצאתי לה בתולים. קיצור, כתוב מפורש, הוא בא אליה, אלא לרבנן, שלפי דעתם גם אם הוא לא בעל, יש את הדין הזה. מה היו בא אליה? ומה היווה הקרב אליה? תרץ את הגמרא, הוא בא אליה בעלילות, לא שוב בעל. והקרב אליה בדברים שדיבר איתה, ומזה הוא הבין שהיא זינתה תחתה. בישלמה לרבי אליעזר בן יעקב, שהוא סובר שרק אם בעל חייב מלכות וכנס, אני עוד הכתיב, לא מצאתי לביתך בתולים. איך לא מצא? כי הוא בעל. אלא לרבנן, מה היא לא מצאתי לביתך בתולים? הוא הרי לא בעל, איך הוא יודע? עונה הגמרא, לא מצאתי לביתך עדים שיזימו את העדים, שאומרים שהיא זינתה ויכשירו אותה ויעידו שהיא בתולה. לא מצאתי לביתך כשירי בתולים שיבואו להכשיר שהיא כן בסדר. שואלת הגמרא שאלה נוספת, בישלמה לרבי אליעזר בן יעקב, שהדין של מוציא שם רע של מלכות וכנס נאמר דווקא כשבעל, היינו דכתיב ואלה בתולי ביתי, שאבא מביא את הסדין ששימשו עליו ומראה לבית דין שמצאו שם דם בתולים. אלא לפי דעת רבנן, מהי ואלה בתולי ביתי? מה יש בכלל להראות? הרי לא היה, לא בעליה. תרץ את הגמרא שהכוונה של הפסוק, ואלה כשרי בתולי ביתי, שמביא עדים כשרים שמזימים את העדים שמעלילים עליה שזינתה. בישלמה לרבי אליעזר בן יעקב שמדובר שבעל, היינו דכתיב, הוא פרסו השמלה, פורסים לפני בית דין תסדין שהיה בזמן הביאה, ובודקים אם יש עליו דם או לא. אלא לפי דעת רבנן, מה היו פרסו השמלה? הרי לא היה ביאה. אמר רבי אבאו, פרסו מה ששם לה. בית דין מפרשים ומבררים את הדברים שהוא שם וטען עליה, עד שיהיו ברורים כשמלה חדשה. מבררים את זה טוב. כדתניה, ופרסו השמלה מלמד שבאים עדים של זה הבעל ועדים של זה האב ומעידים את העדות של מפני בית דין ובית דין בוררים את הדבר כשמלה חדשה. רבי אליעזר בן יעקב אומר, דברים ככתבם, פרסו השמלה, השמלה ממש, כי הוא הולך לשיטתו, שדווקא עם בעל, יש את הדין שמוציא שם רע. שלח רבי יצחק ברב יעקב בר גיורי, הוא שלח משמו, משמי דרבי יוחנן, מארץ ישראל לבבל. אף על גב, שלא מצינו בכל המקרים שתלויים בביאה, בכל התורה כולה, שחילק הכתוב בין ביאה כדרכה לביאה שלא כדרכה, לעניין חיוב מכות, ולעניין חיוב עונשים, שחייבים עליהם למשל מיטה, אפילו בשלא כדרכה חייבים. אבל לגבי מוציא שם רע, שהוא חייב מלכות וכנס, אם ימצא שהוא שיקר, חילק, הפסוק חילק בין ביאה כדרכה לביאה שלא כדרכה. שאם הוא מביא עדים שהיא זינתה שלא כדרכה והזימו אותם, הוא לא לוקה ולא מקבל כנס אותו בעל. אינו חייב עד שיבעול שלא כדרכה. דיינו. אבל לעניין שהוא מוציא עליה שם רק כדי שהוא יהיה חייב, הוא יהיה חייב אפילו אם הוא עצמו יבעול שלא כדרכה. כי בזה באמת אין חילוק, אלא כמו כל התורה כולה שאין הבדל. אלא מה? הוא, גם אם בא עליה שלא כדרכה, חייב. אבל כשהוא מוציא עליה שם רע, יוציא שם רע, זה דווקא שזינתה וביאה כדרכה. זאת אומרת, מביאים הלכה מארץ ישראל, שלעניין מוציא שם רע, דווקא אם הוא העליל עליה שזינתה כדרכה, הוא יהיה חייב. אבל כדי שהוא יהיה שייך בכלל בפרשת מוציא שם רע, הרי צריך להיות שהוא בעל לפי רבי אליעזר בן יעקב, גם אם זה היה שלא כדרכה, זה נחשב לעניין זה, זה כן נחשב כמו כל התורה כולה. שואלת הגמרא כמן, כמו מי נאמרו דבריו של רבי יוחנן, אנחנו אמרנו את זה בפשטות כמו רבי אליעזר בן יעקב, שהוא סובר שרק עם בעל יש בו את תורת מוציא שם רע. אבל הגמרא שואלת, איקר רבנן, לפי דעת רבנן בכלל הוא צריך להגיע לזה שבעל, אז אף על גב דלא בעל הוא חייב מלכות וכנס. למה צריך לומר שאפילו אם בעל שלא כדרכה חייב? ואיקר רבי אליעזר בן יעקב, שהוא אומר באמת שפרשת מוציא שם רע דווקא נאמרה שהבעל בעל, אידי ואידי כדרכה בעינן, גם מה שהוא מעליל עליה שזינתה, וגם מה שהוא בעצמו בא עליה, צריך להיות כדרכה בעינן. למה? כי הרי דעתו של רבי אליעזר בן יעקב, דברים ככתבם, שהוא אומר לא מצאתי לה בתולים, צריך להיות דווקא, אם הוא אמר בעלתיה כדרכה, ומצאתיה בעולה, כמו שרשי כאן כותב. לכן צריך שיהיה שניהם בכדרכה. אלא באמת צריך לומר אחרת את האמרה, שלח רב כהנא משמיד רבי יוחנן, אינו חייב עד שיבעול כדרכה, ויוציא שם רע כדרכה, בדיוק כמו דבריו של רבי אליעזר בן יעקב. עוברים מהנושא של מוציא שם רע, לזכויות שיש לאב בביתו, וממילא גם כן לבעל באשתו. האב זכאי בביתו, כשהיא קטנה עד גיל 12 ויום אחד, וכשהיא נערה, שהביאה סימני נערות בגיל 12 ויום אחד, למשך 6 חודשים, עד שנהיה בת 12 וחצי, יש לאבא זכות בקידושיה, בכסף, שכסף קידושיה שלו, בשטר, שאם קיבל שטר קידושין עליה, היא מקודשת, והוא רשאי למסור אותה לביאה לשם קידושין. דבר נוסף, האבא זכאי, במציאתה שהיא מוצאת, ובשכר שהיא מקבלת על מלאכתה, במעשה ידיה. ואם היא נודרת נדר, תורה אומרת, בפרשת מתות, ספר במדבר, שאם הבת נודרת נדר, ואבא שמע את זה ביום שומעו, הוא יכול לומר שהנדר הזה מופר. מפיר את הנדר ביום שומעו. זה כמובן כללים והלכות, אבל האבא יכול להפיר את נדרי ביתו. הוא זכאי בהפרת נדריה. ואם היא רק התקדשה, לא ניסית, רק התקדשה, האבא מקבל את גיטה. וגם מדובר פה בתנאי שהיא עדיין לא בוגרת, כי הרי היא קטנה עד גיל 12 ויום אחד, מ-12 ויום אחד היא מביאה סימנים להיות נערה עד 12 וחצי, 12 וחצי נהיית בוגרת, 12 ושישה חודשים. ברגע שנהיית בוגרת, האבא כבר לא זכאי לקבל את גיטה, אבל אם היא גם עדיין לא בוגרת וגם עדיין לא ניסית, האבא יכול עדיין לקבל את גיטה. אבל ברגע שהיא ניסית או שהיא בוגרת, היא כבר יוצאת מרשות אביה. דבר נוסף, אם ביתו יש לה ירושה. איך יש לה ירושה אם זה לא ממנו? היא ירשה את אמא שלה. אבא של אמא שלה השאיר לה ירושה. קרקעות של אבי אמא. אז זה שלה. והאבא אפילו אינו אוכל פירות בחייה, אלא שומרים את הערך הזה כדי שהיא תגדל. אם היא מתה כמובן הוא יורש אותה, אבל כל מה שבחיים הוא לא יכול לקבל את הנכסים האלה. רגע שהקטנה או הנערה נישאת, אז קודם כל היא כבר לא ברשות אביה, רגע שהיא נכנסה לחופה, וכאן אנחנו עוברים לזכויות של הבעל. יתר עליו על האבא הבעל, שהוא כן אוכל פירות מהנכסים שאשתו הכניסה לו בנישואים, הוא אוכל פירות בחייה. זאת אומרת, אם יש נכסים שאשתו זכתה בהם גם אחרי שהתחתנה איתו, הוא אוכל פירות מהנכסים האלה. והבעל חייב לפרנס אותה, הוא מתחייב לה בכתובה במזונותיה, וגם התורה אומרת, מצוות עשה מהתורה, שרק סוטה ועונתה לא יגרע. ואם נשבט, יש תנאי בדין, שבדין נתנו, שהוא מתחייב לפדות אותה, אם היא נפלה לשבי בפרקונה. וכן, הוא חייב לטפל בקבורתה. למה? כי ברגע שהיא מתה, הבעל זוכה בנכסים שהיו לה מבית אביה. שכתובים בכתובה. עכשיו, כשהוא בא לטפל בקבורתה, עד כמה הוא צריך להוציא? רבי יהודה אומר, אפילו אני שבישראל שקובר את אשתו, לא יפחות, בזמנם היו רגילים להביא חלילים ואישה שתכונן, אז שלא יפחות משני חלילים שהיו עושים קול של בכי, לעורר את העצבות, להספיד אותה, לא יפחות משניים, שני מחללים, בחלילים, ומכוננת אחת, אישה שתבכה ותכונן עליה. טוב, המשנה אומרת, האבא זכאי לקבל כסף קידושיה של ביתו, אם היא קטנה או נערה. בכסף מנהלה, מאיפה לומדים את זה מהפסוק? אמר רב יהודה, דורשים את זה מהפסוק שאמר קרא לעניין מוכר את ביתו לאמה עברייה. שברגע שהיא הפכה להיות נערה, בגיל 12 ויום אחד, והביאה סימני נערות, ויצא מבית האדון חינם. היא לא צריכה לבדות את עצמה בכסף, אין כסף. עכשיו, חינם, כמובן אין כסף, למה צריך להוסיף את שתי המילים האלה? אלא דורשים, אין כסף, לא צריך לשלם לאדון זה, כשהיא יוצאת מרשותו. ויש כסף לאבא שלה, אדון אחר, כשהיא יוצאת מרשות אביה, והיא מתקדשת לבעלה, האבא מקבל את כסף קידושיה. ומנו מי האדון האחר? אביה. שואלת הגמרא, בסדר, יש כסף, אבל מי אמר שאבא מקבל את זה? ואימא לדידה, אולי היא מקבלת את הכסף קידושין שלה, וסך הכל הפסוק בא לומר שמתקדשת בכסף. ואז נדרוש, אין כסף כשהיא יוצאת מהאדון, ויש כסף כשהיא יוצאת מבית אביה להתקדש. אבל הכסף יהיה בשבילה. מתרצת הגמרא, השתא. הרי על ידי שהאבא מקבל את הכסף קידושין, היא נקנית לבעל. אביה מקבל קידושיה, דכתיב את ביתי נתתי לאיש הזה, בידיים שלא לקדש אותה. אז היא אישה כלקספה, וכי התורה זכתה לחינם, שהאבא יוכל לקדש את ביתו והיא תקבל את הכסף, ודאי שהתורה זכתה את הכסף לאביה. שואלת הגמרא והימה, אולי מה שהתורה נותנת לאבא זכות לקדש את ביתו, קטנה או נערה, אני מילי, אולי רק קטנה, אני מילי קטנה, שאין לה יד לקדש את עצמה, כי עדיין היא לא בת דעת, דלת ליד. אבל נערה, כבר יש שתי שערות, היא כבר גדולה לכל דבר לעניין עונשים, היא יכולה לקנות קניינים, יכולה לקדש את עצמה, דעית ליד, אולי היא תקדש נפשה, והיא תשקול כספה. אולי היא תקדש את עצמה ותקבל את הכסף קידושים ולא אביה. תרץ הגמרא, אמר קרא לעניין עם בת נודרת נדר, אבא שלה מפר לה את הנדר, כתוב שם, בנעוריה בית אביה, היא נודרת נדר כשהיא בנעוריה בית אביה, דורשים, כשהיא בנעוריה בימי הנערות שלה, מאז שהיא בת 12 ויום אחד והביאה סימנים, עד שישה חודשים לאחר מכן, בית אביה. מה זאת אומרת בית אביה? כל ממון שהיא זוכה כשהיא נערה, שבח נעורים, שייך לאביה. שואלת הגמרא, אם בנעוריה בית אביה לומדים שכל ממון שיש לה בנעוריה שייך לאביה, והלא אם כן, הדה אמר רבונה אמר בשם רב, מניין ששכר מלאכה של בת, מעשה הבת, גם כשהיא נערה, שייך לאביה, הוא לא דורש את זה מבינורי הבית אביה, אלא פסוק אחר, שנאמר, וכי ימכור איש את ביתו, שמה צריכים להוסיף את המילה לאמה, ברור שהוא מכר אותה לאמה, אלא זה בא ללמד, שבת דינה כאמה לעניין זה, מה מעשה ידיה לרבה, אף בת מעשה ידיה לאביה, אז נשאלת השאלה, למה לי, שמה צריכים לימוד מיוחד, וכי ימכור איש את ביתו לאמה, תיפוק לי, תלמד את זה מבינעוריה בית אביה, שכל שבח, ימי נעוריה, שייך לאביה. אלא חייבים לומר שהפסוק בינעוריה בית אביה באמת לא בא ללמד שכל ממון שיש לבינעוריה שייך לאביה, כי הפסוק ההוא מדבר בהפרת נדרים, שיש לאבא זכות להפר את נדריה, בזה הוא דכתיב. ולכן צריך פסוק מיוחד של להמה, כדי לדרוש שאבא זוכה בשכר של המלאכה שלה. ואם כן נשאל את השאלה מניין נלמד שכסף קידושיה של אביה. וכי תאמה נעלף מינה, אולי נלמד מהפרת נדרים, שכמו שהוא יכול להפר את נדריה, שהיא ברשותו, ככה גם ממון של, שהיא זוכה בו, יהיה שייך לו, וכסף קידושיה שלה, שלו. את הרצת הגמרא הזה אי אפשר ללמוד, כי העניין של הפרת נדרים זה דיני איסור ויתר. והעניין של כסף קידושין שילך לאבא זה דיני ממונות ודיני ממונה, בדיני איסור, לא ילפינה, אני אפשר ללמוד דבר של ממון מדבר של איסור. אם היא ברשותו לעניין איסורים, לעניין נדרים, זה עדיין לא מה שברשותו לעניין שכל הממונות שאמורים להגיע אליה, שייכים אליו. וכן, גם מכנס מזה שאונס או מפתה נערה בתולה, נשלם את ה-50 כסף, כנס, לאביה של הנערה, זה עדיין לא אומר שגם אביה הנערה מקבלת כסף קידושיה. כי וכי תאמה נלף מכנסה, אם תרצה ללמוד מהכנסות האלה, גם כן אי אפשר ללמוד, כי דיני ממונה של כסף קידושין מדיני כנסה לא ילפינן, כי כנס זה חידוש, לא לומדים מחידוש, כל המושג של כנסות זה לא שהוא הפסיד לו לאבא והוא מחזיר לו את ההפסד, אלא זה סכום קצוב שהתורה כונסת בתור חידוש את האונס או המפתה. וכי תאמה אולי נלמד מהדין של דמי בושת ופגם, שהמאנס או המפתה משלם לאבא את הנזק ואת הבושת שהוא עשה בעילה, הוא משלם את זה לאביה, וזה הרי חיובי ממון. אז אולי נלמד, וכי תאמה נלף מבושת ופגם גם לעניין כסף קידושיה שהולך לאביה. זה גם כן לא הוכחה, כי הראשון מבושת ופגם, דאביה נמי שייך בה, הבושת והפגם בעצם האבא גם כן הפסיד. כי הרי בידו ליטול ממון ולוואישה בבושת זה למוסרה לביאת קידושין, למנובל ולמוקה שכין. אלא, מניין שכסף קידושיה לאביה מסתברה, סברה. כי לומדים ויצא חינם אין כסף. כשיוצאת מרשות האדון, שהאביה מחר אותה אליו, היא יוצאת ממנו בחינם, לא צריכה לשלם לו בשביל לבדות את עצמה. ויצא חינם אין כסף. דורשים, אין כסף לאדון זה. מהאדון שהיא נמכרה אליו, היא לא צריכה לשלם. אבל יש כסף לאדון אחר, כשהיא יוצאת מבית אביה, כשהיא מתקדשת לבעלה, שם יש כסף. אז שאלת, אולי הכסף הזה ילך אליה? לא, מסתר בדכי ממעט, רחמנה יציאה דקוותה כממעט. שמסתבר לדמות את היציאה שיוצאת מרשות האב, שיש בה כסף, ליציאה שיוצאת מרשות האדון, שאין בה כסף. כמו שכשהיא יוצאת מרשות האדון, אם היה כסף, למי היו משלמים את זה? זאת אומרת, אם היה צריך לשלם, הכוונה שהיא הייתה צריכה לשלם בשביל לפדות את עצמה מהאדון, הייתה צריכה לשלם כמובן לאדון. את ההפרש, כמה שעדיין מגיע לו, על זה שהיא כעת יוצאת ממנו. אז מי משלמים את זה לאדון? המסתבר שכשומעים, יש כסף לאדון אחר, לאבא, הכוונה שהוא זה שמקבל את זה. כשבאים לשלם כסף בשביל לפדות בן אדם, אז למשל, אם אדם מוכר את ביתו לאמה עד גיל 12, אז אם רוצים לפדות אותה בגיל 11, אז בודקים כמה האדון שילם. כלומר, הוא שילם 5,000 זוז לחמש שנים, אז כל שנה 1,000 זוז. אז אם רוצים להוציא אותה שנה אחת קודם, משלמים לאדון 1,000 זוז. ולמי משלמים את זה? לאדון. אז כשכתוב אין כסף, שבגיל 12 ויום אחד בימי הנערות היא יוצאת חינם, אין כסף לאדון זה, אם היה כסף היה צריך לשלם לאדון את הכסף הזה. יש כסף לאדון אחר, הכוונה שצריך לשלם לאדון האחר, לאבא, כשיוצאת מרשותו. שואלת הגמרא, והלא דמיה היציאה, היציאה שהאמה, שפחה עברית, יוצאת מרשות האדון, זה לא דומה להיציאה שיוצאת מרשות אביה, כשהיא מתקדשת למישהו אחר. למה? התם גבי אדון, כשיוצאת מרשותו, היא לא קשורה אליו יותר. נפקה למרשותי לגמרי, היא יוצאת ממנו לגמרי. אבל יציאה שיוצאת מרשות האב, כל זמן שהיא בסך הכל קיבלה קידושין מבעלה, או שאביה קיבל בשביל הקידושין מבעלה, אם הוא יגרש אותה, היא חוזרת לרשות אביה. רק אם היא ניסית לבעלה, היא יוצאת מרשות אביה. אז יציאה דאב, הקטני מחסרה, מסירה לחופה. שיוצאת מרשות האב, והיא מתקדשת לבעלה, היא לא יוצאת עדיין לגמרי מרשותו של אביה, כל זמן שאביה לא מסר אותה לחופה. ולעניין, למשל, אם היא מסתכרת במעשי הדעה, עדיין האבא מקבל את השכר הזה כל זמן שעדיין לא ניסית לבעלה. וכן אם היא מתה, עדיין אביה יורש אותה. אז אם כן, אם היא לא יוצאת לגמרי מרשותו של אביה, ודאי שהכסף לאביה. אז אם כן, אי אפשר להשוות את היציאה מרשות האדון ליציאה מרשות האב. מתרצת הגמרא, מהפרת נדרים, מי הנפקא למרשותי? לעניין הפרת נדרים, ברגע שהתקדשה לבעלה, היא יוצאת מרשותו של אביה. ואם כן, לעניין זה, מכיוון שיוצאת מרשות אביה, לפחות בדבר הזה זה דומה לזה שיוצאת מרשות האדון, גם כאן היא יוצאת מרשות אביה. נתנן, נערה מאורסה, אביה ובעלה מפירים לנדריה. אחרי שהתקדשה היא כבר לא לגמרי ברשות אביה, כי עד עכשיו אביה היה מפר לבד את הנדרים שלה. מי עכשיו? גם הבעל צריך להפר את הנדרים ביחד איתו. אז אם כן, מכיוון שלעניין הפרת נדרים היא כן יוצאת מרשות אביה, אומנם יציאה חלקית, שעד עכשיו רק אביה מפר לה את נדרה, ומי עכשיו גם אביה וגם בעלה, מכיוון שהיא יוצאת מרשות אביה לאיזשהו עניין מסוים, אתה כן יכול להשוות את זה ליציאה שיוצאת מרשות האדון. ואם כן, אנחנו כן דורשים שהכסף קידושין של קטנה או נערה הולך לאביה, כי אין כסף לאדון זה. אם היינו צריכים לפדות אותה מהאדון, היינו משלמים את הכסף לאדון. יש כסף לאדון אחר, אנחנו משלמים את הכסף לאביה, כשהיא יוצאת מרשות אביה, כשהיא מתקדשת לבעלה. ואם תשאל, הרי לא דומה היציאה שיוצאת מרשות האדון, שאז היא יוצאת ממנו, לעומת אותה היציאה שיוצאת מרשות אביה, היא עדיין שייכת, עדיין, גם כשהיא מתקדשת לבעלה, עדיין היא ברשותו של אביה, כי עדיין אביה מקבל את המעשה הדעה, והוא יורש אותה אם היא מתה. אז אם כן, היא לא יוצאת לגמרי מרשותו עדיין. התשובה היא, היא כן יוצאת מרשותו לעניין זה, שעד עכשיו היא יכל להפר לבד את הנדרים שלה, ומי עכשיו הוא מפר ביחד עם בעלה. האבא יכול גם לקדש אותה על ידי שטר שהוא מקבל בשבילה, והוא יכול למסור אותה לביה. מנהלן, מנהלן לומדים את זה, אמר קרא לגבי קידושי אישה, והייתה לאיש אחר. שמתקדשת והייתה לאיש אחר, דורשים כל ההוויות שמתקדשת לאיש אחר, יש הקש ביניהם, בין על ידי שמתקדשת, הוויות הכוונה מתקדשת, בין אם מתקדשת בכסף, בין אם מתקדשת בשטר, בין אם מתקדשת בביאה, כל שלושת הקניינים האלה שאישה נקנית בהם, יש ביניהם הקש. וכיוון שבכסף, אם היא מתקדשת כקטנה או נערה, הכסף הולך לאביה, ככה גם קידושי שטר וביאה ביד אביה לקדשה ולמוסרה בעל כורחה. לומדים את זה מההיקש בין כל סוגי קנייני הקידושין, ועד כאן דף ממזב.